אני מדבר קודם כל בקצרה על התקופה של העומר והמשמעות של... למדנו כבר את העניין של העומר, לא? היה שיעור על העומר? או? לא. כן, או? מה? על מה? ויובל. מי נתן את זה? דוד? לא, לא, איתי, אני דיברתי על העומר. טוב, אז אני אתייחס לכמה נקודות של הנושא הזה, ואם יש לכם שאלות, תשאלו יותר יותר. קודם כל, אנחנו רגילים לחשוב שתקופת העומר זה תקופת אבל. אבל מה שצריך לדעת, שזה מאוחר מאוד בהתפתחות הדורות. בתקופת התנ"ך זה לא היה אבל. זה היה, פשוטו כמשמעו, כל הזמן שבין פסח לשבוע. תודה רבה. ושהיו מביאים את עומר התנופה, את העומר של התניחה החדשה, לשבוע. אתם יודעים את ההבדל, ופסח זה עומר שעורים, ושבועות זה עומר חיטים. זה כבר ידוע לכם, כן? אז זה רק מאוחר מאוד, אחרי תקופת רבי עקיבא, כפי שזה ידוע לכם, שזה לקח את האופי של תקופה של אבל. איזה אבל? זה סוף התקופה של בית שני. המרד האחרון של בר כוכבא, ורוב החיילים של בר כוכבא היו תלמידי רבי עקיבא. זה כבר הקשר עם תלמידי רבי עקיבא ועניין המגפה, כמו שאומרים, אבל נראה שזה היה יותר ממגפה, זה היה חורבן ממש. הכוח הלאומי האחרון של אותה תקופה של בית שני נהרס כליל לגמרי, זה היה הסוף של כל התקוות של העם ישראל באותה תקופה נגד התרבות הרומאית, ואז התחיל הזמן של 2000 שנה של גלות אדום, זה אדום וערב, אבל הערב נדבר על אדום, של גלות רומאית. ולכן צריך לזכור מה שאומרת הגמרא, 2000 שנה טוב, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימות המשיח. 2000 שנה האחרונים שהגמרא מגדירה אותם כימות המשיח, מתחילים דווקא בחורבן בית שני. למדנו כבר את ההבדל שיש בין שואה וחורבן? רק אני אזכיר את זה בקצרה. חורבן אפשר לבנות מחדש, מחורבותיי יחרבנך, שואה אי אפשר לבנות מחדש. וזו הטעות הנוראה של יהודי הגולה, הדיאספורה כמו שמכנים את עצמם, שחושבים שאולי הם יצליחו לבנות מחדש את מה שקרה בשואה. טוב, זה עניין אחר. נחזור לארץ ישראל, ומה רצתה הגמרא לומר? 2000 שנה תוהו זה עד תקופת אברהם אבינו. אבל יש עוד גמרא שאומרת, קדמה דרך ארץ לתורה 2000 שנה. היה צריך 2000 שנה של מאמץ במין האנושי כולו כדי להגיע לאותה מדרגה שנקראת דרך ארץ. ומתוך המדרגה המוסרית של הדרך ארץ, שהצליח דווקא במשפחת אברהם אבינו, מכל משפחות האדמה, שדווקא אותה משפחה שהגיעה להצלחה מבחינת הדרך ארץ, זה מובן מה שאני רוצה להסביר פה, אז מתחיל עידן התורה, תקופת התורה. ואפשר לקשור, אני חושב, לזה את הפסוק המפורסם, הברכה ליעקב אבינו, לא, סליחה, לאברהם, הכר לישראל, הכר ליעקב, ונברחו בך כל משפחות האדם. יש איזה קשר בין כל התקופה הראשונה של 2000 שנה תוהו, שהתכלית, המאמץ, המבחן, היה להגיע למה שאנחנו קוראים דרך ארץ, ודווקא מתוך זה מתחיל העניין של קדושת התורה. זה מובן? טוב. ואנחנו רואים שהתגלות התורה, המהר"ל מסביר את זה בתפארת, זה תפארת ישראל, הספר שלו, כן? על שבועות, תפארת ישראל, כן? מסביר את זה שהתגלות התורה זה באמצע. יש הקצה הראשון של 2000 שנה תוהו, הקצה השני של 2000 שנה ימות המשיח ומתחכה לזה אחר כך, באמצע יש התגלות של קדושת התורה. זאת אומרת, זה הזמן מתאים לתורה, זה 2000 שנה השניים. וזה מתחיל באברהם אבינו, בלי שום ספק. אבל היה צריך להגיע עד דור משה רבנו, כדי שהעולם יזכה לגילוי התורה במעמד הר סיני. אבל אותה תקופה התחילה באברהם אבינו. וזה מסתיים עם תקופת עזרא הסופר, שהיא שלהי סוף התקופה של הבית השני. ומיד מתחיל את פסק זמן השלישי, שנקרא לפי הגמרא ימות המשיח. והפירוש הוא כל הזמן שהמשיח היה יכול לבוא. עבר מה שעבר ולא זכינו, אבל היה יכול לבוא מהתחלה, מחורבן בית שני, זה היה יכול להתחיל, מה שאנחנו קוראים ימות המשיח. זה מובן, ומכיוון שלא זכינו, אז אותה תקופה הייתה תקופה של גלות, וזה נקרא במקורות הגלות החל הזה, הגלות הארוך הזה. והגלות שהתחיל בחורבן בית שני, ושהוא מסתיים בימינו אנו. אנחנו בסוף אותה תקופה של 2000 שנה השלישית. זה מובן, לא צריך לדבר עוד יותר. לכן, כשהגמרא אומרת 2000 שנה ימות המשיח, צריך להבין את זה לפי מסורת היהדות, זה התקופה שהיה יכול להיות עידן של משיחיות. וזה מסביר למה דווקא הנצחות מגדירה את עצמה כהמשיחיות לפי הפשרות של נביאי ישראל, ואנחנו יודעים איפה היא הטעות. זה לא משיחיות אמיתית. היחס שלהם למה שאנחנו קוראים משיחים בעברית, בעברית התנ"כית, הוא אחר לגמרי, זה עבודה זרה גמורה, אבל זה בא דווקא באותו זמן שזה היה יכול להיות משיחיות אמית. אז אולי אני אגיד בקצרה מה ההבדל בין ימות המשיח ועולם הבא. כבר למדתם קצת על העניין. ימות המשיח זה שייך לעולם הזה. זה תקופת המעבר בין עולם הזה לעולם הבא, אבל זה שייך לעולם הזה. לפי ההגדרה של הרמב״ם, עולם כמנהגו נוהג. אז אולי נתחיל בלימוד של הממראי, עולם כמנהגו נוהג. הפילוסופים מסבירים את זה לפי התפיסה של חוקיות הטבע, שאין שום מקום לגילוי השכינה, אין שום מקום למעשה ניסים, עולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, אין שום שינוי בטבע. אבל זה לא המובן המסורת התלמודי, נאמר, של הביטוי. מה שצריך להבין, שדווקא כל עוד שלא מגיעים לימות המשיח, העולם לא נוהג כמנהגו. ואז עולם כמנהגו נוהג, המשמעות היא אחרת לגמרי, משיחי. עולם שמתנהג לפי מנהגו האמיתי. עולם הזה אמיתי. הבנתם את ההבדל? כן. וזה נקרא ימות המשיח. צריך להיזהר, זה לא חידוש, זה הפשט של הביטוי התלמודי. עולם כמנהגו נוהג, ולא כמנהג התוהו והבוהו שממשיך, מכיוון שלא זכינו לעולם אמיתי. זה מובן? כן. מכאן, עד זה, יש דרש. אני הייתי אומר דרוש, ולא דרש ממש. כן? כי מנהג זה אותיות בעינם. אתם יודעים את הדרש דרוש הזה, כן? כשהעולם לא מתנהג כמנהגו האמיתי, אז אין מקום לדבר על עולם אלא על גיהינם. הבנתם מה הקשר בין מנהג כשמתנהגים, מתרגלים לעולם של טוב ורוב, וחושבים שזה העולם האמיתי שהבורא רצה לברוא, אז זה גיהינם, זה לא עולם. הבנתם את זה? ולכן בתפקוד של המנהג עצמו, יש סכנה של גהינה אם המנהג אינו לפי התורה. לפי התורה כסדר העולם, כמו שלמדתם עם המאמר. אם המנהג אינו מנהג של עולם על דעת הבורא, אז מנהג אותיות גהינה. זה מובן? אז לא רק שיום אותו משיח זה שייך לעולם הזה, יש גם כן ממד של מעבר בין עולם הזה ועולם הזה. וכל אחד, לפי הזכות שלו, לפי גודל הצדקות שלו, חי כבר מעין עולם הבא. אך על פי שהוא חי בעולם הזה, הוא חי כבר מעין עולם הבא. יש כמה ביטויים בגמרא. חיי עולם הבא, מעין עולם הבא, ובין עולם הבא. זאת בין, בתמון. מי נקרא בן עולם הבא? כבר זוכה לזה, בן. העתיד שלו זה עולם הבא. זה כבר מובטח לו. חפי שבדרך כלל עולם הבא הוא מובטח לכל ישראל. מה המקור? מאיפה למדנו את זה? מה? כל ישראל יש. יש כבר. כן? זה מובן? המשנה לא אמרה לכל ישראל יהיה חלק לעולם הבא. אלא יש כבר, זה לא חסידות, זה הפשט של המשנה. והעניין הוא שכל ישראל יש לו כבר חלק לעולם הבא. וכל המטרה של חיי קדושה זה לאמת את זה, לא לאבד את זה. לכן המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, אתם יודעים את הפסוק, ואלו שאין להם חלק מכיוון שעבדו את זה. כל המאמר וחיי שעה של חיי העולם הזה, יש משמעות כמעט זהה בין הביטוי חיי שעה וחיי העולם הזה. חיי העולם זה חיי העולם הבא. אם אתם שומעים את הביטויים האלה, חיי שעה, חיי העולם. חיי שעה זה עולם הזה. חיי העולם זה עולם הבא. מי שזוכה כבר בחיי שעה שלו בעולם הזה לחיי העולם הבא נקרא בין העולם הבא, כן? וזה מביא אותנו להבין את הביטוי השני, חיי העולם הבא. זה שייך לתורת הנסתר. ומי שחי כבר בעולם הזה מעין חיי העולם הבא לא יכול להסביר במה מדובר, אלא רק דרך האמונה, מכיוון שאנחנו חיים בעולם הזה. ולכן כשהגמרא אומרת, איזה הוא בן העולם הבא? מי יש לו כבר נוחל חיי העולם הבא? אז זה צדיק שמתוך החיים של העולם הזה, חי כבר בעולם הפנימי שלו, מעין חיי העולם הבא. זה מובן? טוב, זה נושא בפני עצמו. ולכן, מה שצריך להבין, שיש הקדמה לתורה, וזה נקרא דרך ארץ. ואתם יודעים שבכל תקופת העומר, אחר כך אני אחזור לנושא שלנו, לא עזרנו אותו, אנחנו קוראים בשבת את הפרטים, כמו שאומרים, פרקי אבות, שהם הפרטים השייכים לדרך ארץ של תורה. המושג דרך ארץ הוא לא מושג בפני עצמו. כל תרבות יש לה הדרכת שלה. וההתנהגות בעולם הזה, על הארץ, זה שייך לחיי שעה. הזכות של חיי שעה זה התפילה. התפילה מגנת על חיי שעה. ולא רק התפילה, כל המצוות יש להן השפעה על חיי שעה, חיי העולם הזה. השכר שלהם זה בעולם הבא. הבנתם את העניין. כי נר מצווה ותורה אור. המצווה מגנת בשעה שאני עוסק במצווה, אבל התורה, קניין התורה, זה קרן קיימת לעולם הבא. הבנתם את ההבדל? כן, טוב. ולכן כל עניין המצוות זה לקדש את חיי העולם הזה, אבל שכר של המצוות זה נקרא חיי העולם הבא, זה משהו אחר לגמרי. והגמרא נתנה חלוקה מדויקת בין המצוות, מצוות שבין אדם לחברו, אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. מצוות שבין אדם למקום, הכל שמור לעולם הבא. הבנתם את ההבדל? זה ההבדל בין צדיק טוב וצדיק שאינו טוב. הפסוק הוא, אם הוא צדיק כי טוב, כי יאכל פרי מעל עליו. כבר בעולם הזה הוא אוכל את הפירות של הזכות שלו. ולכן מגדירים את הצדיק שכזה, צדיק טוב. צדיק טוב שהוא טוב גם למקום צדיק וגם לבריאות טוב. צדיק טוב, אם כן יש צדיק לא טוב. זה, לכאורה זה קצת מוזר, מה זה, מה זאת אומרת? צדיק שאינו טוב, לא אומרים צדיק רע. למשל איוב, וזה הפירוש של הרמב״ם, כן? הרמב״ם הסביר את זה. איוב לא היה מסוגל להבין את המשמעות של האיסורים שלו, מכיוון שלא היה תלמיד חכם. כי המקרא של ספר איוב אומר שהוא היה צדיק, כן? כמו איש, שכחתי את הרצפות, כמו לי את התנ"ך. יש לך תמיד. איש היה בארץ חוץ.
פעם וישר.
מה?
פעם וישר.
פעם וישר, כן. ושר מרע. זאת אומרת, ברוך שאינו רע. מין צדיק שכזה שלא עשה שום רע. אבל לפי תוכן הספר אנחנו לומדים שלא היה מתייחס לבני אדם בבחינת הטוב. לא היה עושה להם טוב. לא היה עושה רע. לכן נקרא צדיק. אבל צדיק שאינו טוב, עכשיו המשמעות היא ברורה. זה מובן? והרמב״ם מסביר שמכיוון שהפסוק אומר לנו שהיה בבחינת צדיק, תם וישר, אבל רואים שלא נקרא תמיד חכם, ולכן לא הבין את זה, שעולם הזה קשור לעולם הבא, וכל העניין של הצדק של ההשגחה, צדק של המורה, צריך להבין אותו במכלול הדברים של עולם הזה שמביא לעולם הזה. ולכן הוא היה מבין את האיסורים שלו. כשנתגלה לו שהבורא של העולם הזה ברא כבר את העולם הבא, אז נשאר בשקט. לא הבין כלום, אבל נשאר בשקט. והבנתם בקצרה את העניין. ולכן אני חוזר למה שאמרנו, 2000 שנה היה צריך כדי להגיע דווקא לאותה מדרגה של דרך ארץ השייכת לתורה. כי יש סתם דרך ארץ, אבל יש דווקא של תורה. לימדת תורה דרך ארץ זה לא סתם דרך ארץ כלשהו, אלא דרך ארץ המתאים לתורה. דרך ארץ שיכול להביא לתורה, ולכן אנחנו לומדים בין פסח ושבועות את המשניות של פרקי אבות כדי את המושג, את הדרך ארץ השייך לתורה. יש ביטוי למשל באחר הפרק שלי במשנה הראשונה, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. השאלה היא כמה דרך של ישרות יש. היה צריך לומר איזו היא דרך שיעבור לו האדם. איזו היא דרך ישרה, כאילו לפי הפשט יש כמה דרכים של יושר, אבל יש רק אחד שצריך לבחור כדי להיות בן תורה. הבנתם את ה... אני חוזר לזה. כל תרבות יש לה דרך ארץ משלה. רק משפחה אחת הגיעה לדרך ארץ שמביא לתורה. זה משפחת אברהם. ומזה העניין שלה, עידן התורה, התחיל. הבנתם? אני מתייחס אחד רק ברמיזה לביטוי המודרני של... להסבר המודרני של יפה תורה עם דרך ארץ. אתם יודעים מה קרה עם זה, כן? הסבירו דרך ארץ לפי המשמעות של דרך ארץ של הגויים. יפה תורה שלנו עם דרך ארץ, אבל זה דרך ארץ של הגויים. הבנתם מה השואה הרוחנית, מה קרה בעולם היהודי המודרני, כן? קשרו את התורה עם הדרך ארץ של הגויים. ואיפה זה התחיל?
גרמניה?
דווקא בגרמניה. כאילו הדרך ארץ הגרמני שהביא לשואה, זה היה הדרך ארץ המתאים לתורה. הבנתם את השואה. ולכן צריך להיזהר. ברור שיפה דרך ארץ, איך אומרת המשנה? עם התורה, כן? יפה תורה עם דרך ארץ. יפה תורה עם דרך ארץ. ויש משמעות של הפשט. ושמה, אם דרך ארץ דרך ארץ זה מלאכה, כן, לא להיות בטלן, כן. יפה תורה עם דרך ארץ. כי זה לא מובן, משנה שלמה כדי להודיע לנו, כי תורה בלי מוסר זה לא תורה. ברור שזה מובן מאליו, כן. לא, זה מגלה שיש אפשרות כזה במציאות. אנשים שמתייחסים לתורה, אבל לא מתייחסים לדרך ארץ של התורה, שהוא הדרך ארץ העברי. בחרו דרך ארץ של גויים. ועכשיו הסכנה היא לא דווקא אותה שיטה של דרך ארץ של הגרמנים, אלא דרך ארץ של אמריקה. כי רוב גדול ישראל בהלכה שנמצאים בחוץ לארץ, הם חיים לפי אותה סיסמה, יפה תורה, תורת ישראל, עם דרך ארץ של אמריקה. הבנתם את הסכנה שהיא תמונה בזה. טוב, אני חוזר לנושא, שיש חלוקה בזמן, לפני תקופת התנ"ך, שזה מתחיל עם תקופת האבות, העולם הוא מבחינת תוהו, אבל יש חיפוש של דרך ארץ כדי לתקן את העולם הזה כעולם הזה. אני חוזר על זה כי אני חושב שזה חשוב מאוד. כל תרבות יש לה גישה, השקפה מסוימת מיוחדת לאותה בעיה. מה צריך להיות הדרך ארץ כדי שהיישוב של העולם יכול להיות מבוסס, יכול להיות מתוקן, כן? רק סוג אחד של דרך ארץ מביא לתורה. זה מובן? וזה הדרך ארץ של העברים שמביא לתקופה של התקופה השנייה של 2000 שנה תורה. בכל תקופה היא, הזמן של העומר לא היה זמן של אבל. מבחינה היסטורית, עומר אבל זה התחיל עם סוף תקופת התורה, גילוי התורה. זה היה הסוף של המרד של בר כוכבא בסוף התקופה של בית שמש. זה מובן? טוב. אבל בכל זאת, יש מדרש אחד שאומר שמכירת יוסף דרך אחיו הייתה דווקא בתקופת העומר. אז אולי אני אקח את המדרש הזה כדרך של הלימוד. מה בדיוק מגדיר את התקופה שבין פסח לשבועות? זה שאנחנו צריכים לקשור את עניין מתן תורה, גילוי התורה, לגאולת מצרים של פסח. אין לנו שום מצווה בתורה שבסיוון היה מאורח כזה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעמו ישראל, ולכן צריך החגוג חג השבועות. כאילו אין שום קשר. אין שום ביטוי כזה במצוות התורה, בשישי בסיוון יחלנו חג של מתן תורה. אלא זה חג השבועות שמוגדר בתלמוד כעצרת של פסח. כאילו חג השבועות צריך להבין אותו כהיום השמיני ממחרת ליום השביעי של פסח. אבל עם תקופת זמן ארוכה מאוד של 50 יום האלו שאנחנו סופרים את העולם. למה? מכיוון שיש שתי מדרגות, כפי שאמרנו מקודם, שתי מדרגות בגאולה. בכל יש שבעולם, יש כלי ויש אור. קודם כל, זה הגאולה של הכלי של עם ישראל, האומה, יציאת מצרים. ואחר כך הגאולה של הנשמה של עם ישראל, וזה מתן תורה. כלי, אור. זה מובן. בישראל זה כלי מיוחד. הוא נקרא כהן לוי ישראל, זה כלי. יש מדרגות בכלי. ויש מדרגות בכל, יש מדרגות בקדושה. ולכן, מה שצריך להגיד, שאותה תקופה היא פגיעה מאוד. כל עוד הגאולה לא נגמרה, הגאולה לא שלמה, אז יש סכנה של כישלון. ולכן, אני כבר לא מתייחס לאבל, אלא לאופי של התקופה של העומר, לפני המאורע של זמן רבי עקיבא, שקרה כישלון ולכן יש אבל. התקופה של העומר היא תקופה מסוכנת מאוד. מי שחי קצת יותר עמוק ממה שרגיל, דווקא במה שאנחנו חיים באותם השנים פה בישראל, יודע שמה שקורה בין פסח לשבועות זה רגיש מאוד. אולי הרגשתם בזה כבר, כן? אז זה הכלל הראשון. כל עוד שהגאולה שהתחילה ביציאת מצרים לא נגמרה, אז יש תקופה מסוכנת, פגיעה מאוד, רגישה מאוד. וכשקורה מאורע כלשהו ששייך לאותו עניין, האם הגאולה תצליח או תיכשל, המאורע הזה בא דווקא באותו זמן. אז זה ההסבר של המדרש של יוסף. אותו חטא של שנאת חינם שאנחנו רואים אצל תלמידי רבי עקיבא, ולפי מה שידוע לנו, לפי המקורות, ולפי תורת הנגלה, מה הייתה הסיבה של אותה מגפה של תלמידי רבי עקיבא? שנאת חינם שהייתה ביניהם, זה ידוע לכל, כן? אז החכמים חיפשו את שורש הבעיה בהתחלת ההיסטוריה שלנו, ומצאו את זה בין יוסף וישנאו אותו, והקנאו אותו, ואותה שנאת חינם שהייתה בין אחי יוסף ויוסף, זה כבר שורש כל העניין של הכישלון באותה תקופה של אותה תקופה של העומר. זה מובן? ויש עוד הרבה מדרשים. כל פעם שקורה מאורע חמור, יותר ממאורע מסוכן, יותר מסכנה, כישלון, מה שהתחיל ביציאת מצרים נכשל. זה עניין הגאולה, הנושא שלנו. כל עוד שאנחנו לא מגיעים במדרגה החמישית של הגאולה, מתן תורה, פשוטו כמשמעו, גאולת הנשמה של עם ישראל, אז זה נכשל. ומהו החטא והידיעה? זה שנאת חינם. לכן המדרש מסביר שזה מתחיל עם יוסף ואחיו, דווקא באותה תקופה. זה מובן? טוב. אז יש לנו שתי תקופות נאמר. בתקופת התנ"ך, זה היה, העומר זה היה מאמץ לקשור את פסח למתן תורה. להביא את הגאולה עד המדרגה החמישית של יום השביעי. אז נדחה מתן תורה. מכיוון שזה נכשל, אז חזרנו לגלות פשוטו כמשמעו, ולכן זה תקופה של אבל, מהו המאורע ההיסטורי שאנחנו מתאבלים עליו, זה מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. אותה המגפה, זה הניצחון של הרומאים נגדם, מכיוון שלא היו מאוחדים, וזה נתן כוח לשונאי ישראל. כל פעם שישראל מאוחד, כי זה הזכות שלו, זה הסגולה שלו, אז אין כוח לשונאי ישראל. ואם יש שנאת חינם בתוך ישראל, אז זה הכוח של שונאי ישראל. אפשר להסביר את זה בכמה דרכים, אבל זה העיקר. זה מובן? טוב. ולכן בחרתי במדרש אחד, במדרש רבה, דווקא העניין של מתן תורה, כדי שנלמד קצת את העניין של הקשר בין דרך ארץ ותורה. כי כשאין אותה דרך ארץ של משפחת אברהם אבינו, אז התורה אין לה הבסיס שלה, אין לה היסוד שלה, ולכן הגאולה לא מגיעה. לכן בא הכישלון המוחלט. אז כהקדמה קצרה, אני מסכם כל מה שלמדנו בספר בראשית לפי אותו הנושא. מהו המאמץ בעידן שמתחיל באברהם אבינו? זה אהבת אחים. אז אברהם מנסה ולא מצליח. יש לו שני בנים, ישמעאל ויצחק, ויש שנאה ביניהם. זה לא הנושא שלנו הערב, רק אני רוצה לספק את המהלך העינני. אחר כך מאמץ יותר עמוק. יצחק ורבקה, בנים תאומים ויש שנאה ביניהם, זה לא מצליח. רק כשמגיעים ליעקב, אז אנחנו רואים שהשנאה נשארה. אבל יש התקדמות. וסוף סוף, כשהאהבה בין יוסף ואחר התגלתה, זה סוף ספר בראשית, ויש אפשר לצאת ממצרים כדי לקבל את התורה. הבנתם את זה? כן. יש פסוק חמור מאוד שמסביר עליו. זה זורק הרבה אור על המצב של ימינו. הפסוק אומר שיוסף הכיר את אחיו והם לא הכירו. אם יש סדר, כן? אז מי זה יוסף? מי הם אחד? אני חושב שאתם מבינים את זה מעצמכם. יוסף זה הבן של משפחת האבות שנראה כמצרי, אבל הוא מציל את אחיו מבחינה גשמית, כפי שאומרים החסידים. כן? ואחיו הם היהודים שמתייחסים דווקא לזהות הפנימית העברית של משפחת האבות, כן? מה קרה? יוסף הכיר את אחיו והם לא הכירו, עד שהכירו. טוב, ההסבר הוא פשוט מאוד, כן? אני רוצה להסביר לכם ממש בקצרה, איפה הייתי בשבוע שעבר. היה איזה כנס של רופאים ורבנים מכל העולם, בעיקר מישראל כמובן, על כל הבעיות של הרפואה המודרנית בקשר להלכה. זאת אומרת, נושאים חשובים מאוד. ולפי דעתי, זה אולי הפעם הראשונה בהיסטוריה הנוכחית שדתיים ולא דתיים נפגשו בצורה חיובית. ומה שאני אומר עכשיו זה סכמטי מאוד, כן? אבל זה לא היה יכול להכחיש את זה. בעיני הלא דתי, בעיקר הרופאים שהיו שם, ברור להם שיהודים בעלי זקן, שראו או מירושלים או משיקגו או מלונדון, הם יהודים. אבל לעיני אבל לזקן זה לא היה כל כך ברור. כן? אם לא, אם לא היה, זה כוחה של התורה. אם לא היה כתוב שכל יהודי הוא יהודי, לא היו מאמינים בזה. אבל כתוב, אי אפשר לאחר. יש מצווה כזו. אבל אני הרגשתי את המצב ממש כהתחלה של משהו חיובי מאוד, שיוסף הכיר את אחיו והם לא הכירו. יש מדרגות, אבל זה בדרך אני מגיע. ובאופן סימני, הכנס הזה היה דווקא בבאזל, ששם התחיל כל העסק של מדינת ישראל, וכולם הרגישו בזה. אבל אף אחד לא הבין שזה עניין של יוסף ואחיו. טוב, אז אני חוזר למדרש. יש מדרש בבראשית רבה על פסוק בתהילים, פסוק שהוא לא קל כל כך, פסוק שאנחנו אומרים בתפילה, עלית על המרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם. והמדרש מייחס את זה למשה רבינו, עלית על המרום. וכל מילה פה בפסוק הזה חשובה מאוד. זאת אומרת, זה משהו לא רגיל. יש תחתונים ויש עניונים. קרה משהו פעם, שאחד שהיה שייך לעולם התחתונים עלה אצל העליונים. זה משה רבינו. אז עלית למרום. והמילה מרום, זה, תזכרו את זה, שלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עליו. העולם הטבעי לשלום זה במרום, למתיים שלום. כן. זה נושא אחר, אבל צריך להבין את זה לפי הפשט. עלית למרום, לכן עלית לעולם של השלום, שבית שבי. מה זה לשבות שבי? מה זה שבי? שבוי, כן? מה? נכון, שבית שבי, לקחת מי או מה שהיה בשביה, כן? מדובר בתורה. אז הפסוק מגדיר את התורה כשבי במרום, ולכן היא שייכת למתן, והמלאכים לקחו אותה. כן? גם זה צריך להבין. כי כל הוויכוח למה המלאכים לא רצו לתת את התורה, זה נקרא אין רע. אם החזור ברוך הוא נתן העליונים מתנה, האמת המוחלט, התורה, למה הם לא רוצים שדרי מתה, כמו שאומרים, יקבלו את המתנה? זה נקרא אין רע. כן? צריך להתייחס לבעלי ארץ בעין יפה. פה יש איזה רמז. תראה, הפסוק אומר, עלית למרום, שבית השבי. התורה הייתה בשבי שמה. מי שייכת דווקא לעולם שלנו. אבל מכיוון שלא זוכים, המלאכים לקחו אותו. ופסוק להמשיך, לקחת מתנות באדם. זה לא קל להבין. אז נקרא מיד את החלק של האמירה ששייך לנושא שלו. היית למרון שבית השני. בנוהג שבעולם, הנכנס למדינה נוטל דבר שאין עין בין המדינה עליו. ומשה עלה למרום ונטל את התורה, שהיו הכל נושאים עיניהם עליה. תראה, עלית למרום, שבית השם. יכול מפני ששבה אותה נטל החינם, תלמוד לומר, לקחת מתנות באדם. אולי הסבר קצר. התורה ניתנה לנו חינם. אל כסף. זה פסוק מלא, כן? זה מתן תורה. אבל כדי לקנות אותה, צריך ללמוד אותה. ולכן יש מושג של מתן תורה, ויש מושג של קניין תורה. התורה היא מוטלת לפנינו, מתנה. אבל כדי שתהיה לנו, צריך לקנות אותה. באיזה קניין? לימוד. זה ההבדל, כן? זה מובן. היא מתנה לכל ישראל, אבל רק מי שלומד אותה, קונה אותה. וזה מה שאומר המדרש. אולי אתה חושב שמכיוון שלקח את זה כשבי לכוח, אז נטלה חינם? לא, הפסוק אומר, לקחת מתנות. היא עצמה ניתנה חינם. אבל מכיוון שהפסוק אומר לקחת ואין נקיחה אלא בקניין, בלקיחה ניתנה לו. ניתנה לו כמתנה, אבל בתנאי שיקח אותה. ולכן, ההתחלת הפסוק אומר, עלית למרום שבית השם. מכיוון, קרה מה שקרה, הקדושה שהייתה שייכת לעולם הזה, עלתה למעלה. וכדי לעלות למרום, להוריד אותה למטה, צריך נס, זה דבר נפלא. רק כמו שרבנו מציעה, עלית למרום, שבית השם. מה שאמרנו מקודם, שהייתה בשבי שמה, אבל משה היה צריך לקחת אותה כשבי מידי המלאכים. מה זה המלאכים? זה הרצון של אמת המוחלט של הבורא, הקדושה. אתם יודעים את המדרש שמסביר שהמלאכים לא מבינים משהו מרמי, שהיא לשון של הלימוד. מכיוון שהם מבינים רק לשון הקודש. הם הקדושה המוחלטת. ולכן, כשמשה רצה את התורה, הם התנגדו. בלקיחה ניתנה לו. יכול יהיה חייב ליתן לו דמים. האם אתה חושב שצריך לשלם כדי ללמוד תורה? אתם יודעים שזה שאלה של הלכה, כן? יש פסוק שאומר, קנה חוכמה ואל תמכור. זאת אומרת, מי שלומד צריך לשלם, אבל מי שמלמד לא צריך לקבל. קנה חוכמה ואל תמכור. והפירוש של עבוד רבי נתן אומר, על קנה לך חבר, אפילו בדמים. זאת אומרת, לא מדובר בדמים. אפילו בדמים, אבל הקניין הזה צריך להיות דרך מאמץ, מאמץ הלימוד. טוב, זה מובן? אז אני אמשיך. באותה שעה, זה מה שרציתי להגיע, באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. עשבו הקדוש ברוך הוא קלסטירים של פניו של משה דומה לאברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אי אתם מתביישים ממנו, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם לתורבתו. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם, שנאמר, לקחת מתנות באדם, ואין אדם האמור כאן אלא אברהם, שנאמר, האדם הגדול בענקים, הרי הוא משה עלה אל האלוקים. עכשיו אני חוזר על הפרקים של המדרש, אבל תוכן העניין פה הוא ברור מאוד. אם בני משה אינם דומים לפני אברהם, לא יכול לקבל דבר. מה לכך שאנחנו לומדים מזה? קדמה דרך רץ לתורה. אם מי שעוסק בתורה אינו כבר הפנים של אברהם אבינו, הפנים של גמילות חסדים, פנים של מידת החסד, תורת חסד על לשונו, הוא לא יכול לקבל את התורה. המלאכים, האמת המוחלטת של הקדושה, לא רוצים לתת לו תורה. מכיוון שכי תורה בלי דרך ארץ זה מסוכן. משה בלי אברהם, כביכול, זה בלתי אפשרי. אם מנתקים את תורת משה עם מידותיו של אברהם, אז המלאכים לא רוצים לתת את התורה. זה מובן. טוב, אני חושב שזה פה עניין חשוב מאוד להבין. כי לדעבוננו, רוב תלמידי משה, שלומדים תורה כתורה, הלכה, שכחו שמשה היה בנו של אברהם. שכחו את הקשר הזה בין מידות אברהם אבינו ותורת משה. אני רק רוצה להמשיך קצת בפסוק. הפסוק אומר, ומשה עלה אל האלוקים, ויקחה אליו השם מתוך ה... אני רוצה למצוא לי את ה... פסוק זה בפרשת יתרו. כי אני לא רואה את זה, זה כמו הלכת, פרשת יתרו. זה כן אולי איזושהי. אז אתם רואים באותו פסוק, ומשה עלה אל האלוקים, ויקחה אליו השם מתוך הארץ. זה פסוק לא קל, כן? מהי השאלה? בהתחלת הפסוק נקרא אלוקים, בסוף הפסוק נקרא השם. מה אתה פה? מנהלה. אז הפירוש של אותו פסוק שייך למה שלמדנו מקודם. משה מעצמו עלה עד אותה מדרגה שנקראת אלוקים ושהיא מידת הדין. זאת אומרת, דרך ארץ. אז מכיוון שמשה הצליח להגיע אל האלוקים, אז ויקרא אליו השם מן ההר כדי למסור את התורה, תורת השם תמיד. זה אותו העניין. זה מובן? טוב, יש לכם שאלות על המדרש הזה?
כן. אני שומע את הרב הפרדוק שזה יקרים כל התנהגות של חבורה, שהביטה שלו, בפרדים של חסר לתחתה מטלות באדם. וכמו שרואים, היה צריך להוכיח שהוא ההמשך והדומה לאברהם, על מנת שקבל את התורה. אבל ההתנהגות שלו היא התנהגות של מלחמה.
זה נגחתי קצת בנקודה ההיא, מכיוון שעצמות התורה, תוכן התורה היא הקדושה המוחלטת. ולכן, מכיוון שלא זכינו ב-2000 שנה דור, התורה עלתה למעלה, ולכן היא שייכת למלאכים. אז כדי לקבל אותה שוב בעולם שלנו, בעולם של טוב ורע, בעולם התחתון, צריך גבורה יותר. ולכן אין השכינה שורה אלא אב חכם, גיבור, לא ניתנה לו, אלא אם כן היה פנים שלו דמים לעבר. המדרש רוצה להסביר את הצד המתנה חינם שיש בתורה. אולי פעם אני לא זוכר אם אני אמרתי את זה פה. המלבין בשעתו היה התלמיד החכם הגדול באירופה, כן? מלבין, הוא מפרש התורה, שמעתם על המלבין, כן? והוא חי בתקופה של התחלת ההשכלה. ובהתחלת ההשכלה, הוגה דעות של היהודים, זה תקופת האמנסיפציה, עזבו את התורה, אבל שמרו את התרבות היהודית בעברית. ואפשר לומר בקצרה שכל הבעיה של התרבות היהודית פה בארץ בעברית בלי תורה זה תוצאה מאותה תקופה של ההשכלה שעזבו את התורה אבל לא את, את לשון התורה אם אפשר לומר ועשו תרבות מזה והיה לו חבר, היה לו מכה נאמר למלבין שהוא היה מחצה בעברית באוניברסיטה של פחחה ופחד בצרפתית. ופעם הוא שאל אותי, והוא אמר לו, אני לא מבין את הרבנים. הם לא עוסקים בעברית, ויודעים עברית, איך הם עוסקים? אתם מבינים את השאלה. בישיבה לא לומדים עברית, אבל מדברים עברית, מאיפה זה בא להם? והמחצה ממשיך ואומר, אנחנו, צריכים לעבור דוקטורט, צריכים בחינות, צריכים הרבה מאמץ כדי להגיע להיות מורה בעברית ואתם הרבנים מדברים עברית ככה, תסביר לי את זה. אז המלבין שאל אותו שאלה של לימוד. יש פסוק באשת חיל, סדין עשתה ותנקור וחגור נתנה לכנען. אשת חיל עושה סדין והיא מוכרת אותו לכנעני, זה הסוחר, אבל החגור נתנה בחינם. אז המצא בעברית לא ידע להסביר את הפסוק. המלבין שאל אותו, תסביר לי מה קורה פה, לא יודע. אז הוא אמר לו, אני אספר לך סיפור. יהודי אחד, היה כפרי, בכפר קטן, הלך לעיר הגדולה, והיו חנויות גדולים ש... אחרי שהלקוחות קונים את הסחורה, נותנים להם את השקית ניילון, איך, איך קוראים לזה? אמבלאז, כן? אלא חינם. אז הוא אמר, אני יכול להתאשר חינם, אני אקח פה, נותנים את כל השקיות האלו חינם, אני לוקח שקיות, אני נוכח שקיות בכפר ואני ארוויח מזה. אז הוא לקח כמה מזה, כמה מזה, כמה מזה, כשיצא אמרו לו, סך הכל, ככה וכך. אמר להם, אני לא מבין, זה היה חינם. כן, זה חינם אם אתם לוקחים סחורה. אבל אם אתם לא לוקחים סחורה, צריך לשלם. אז כך הסבירו. אם אתם רוצים תורה, נותנים לכם גם כן קצת עברית. אם אתם רוצים רק עברית, לך לאוניברסיטה. אתם מבינים את זה, ותשלם. אז זה אותו דבר. יש צד של מתנת חינם בתורה. אבל כדי להגיע לזה צריך איסורים, כן? צריך גבורה. אבל עיקר המדרש זה לא היה כל כך בדיוק אותו דיוק, כן? שמי שמתקרב התורה בפנים זועפות, בלי פנים של, של אמר רבינו, זה לא התורה שמקבל. זה לא התורה שמקבל. וזה ברור מאוד שקבלת המדרש הייתה באותה תקופה, היה פילוג בין פרושים וצדוקים, כן? כש... טוב, זה ברור, כן? בלי, אז אותיות אברהם, משה, זה אין. עד פתח לו, צריך בדרכי נועם. יש, יש באותו פרק של אשת חיים, פיה פתחה בחוכמה. פיה. כן. טוב, הנה אמירה שרציתי להסביר לכם. אז טוב, ביום ראשון הבא יהיה שיעור בתפארת ישראל, גם בעוד שבועיים, ואחרי שבועות עם ארצי השם נחזור לנתיבות התורה, נתיב התורה, כן. כן, כן, אני שואל.
אתה יכול להתייחס לנושא של...
קצת בקול רב, אני
שואל. אתה יכול להתייחס לנושא של ל"ג בעומר. לא כל התקופה היא תקופה...
כן, כן, שכחתי, התחלתי. וכן, התחלתי ושנתי. מה שרציתי להסביר זה פשוט מאוד. שבאותה תקופה יש מאורעות מצד, מצד השחור של הכישלון נאמר. ויש גם כן מתוך ובתוך אותה תקופה מאורעות של הצלחה. ולכן, נתחיל בל"ג בעומר. אתם יודעים שלפי הקהילות, האבל הזה או מתחיל מפסח עד ל"ג בעומר, זה מנהג הספרדי, או מתחיל מראש חודש אייר עד שבועות עם הפסקה בל"ג בעומר, זה מנהג האשכנזי. ויש קהילות של החסידים שכל התקופה זה אבל של עומר בשבילם, ואפילו לא, אין להם הפסקה בל"ג בעומר. אך ככה נתייחס לזמן שלנו. אבל זו הייתה ההלכה דרך כל אלפיים שנה של הגליל. ודווקא בל"ג בעומר, לפי המקורות, המגפה נפסקה, מכיוון שהיה זכות גדול בישראל, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. ומה ההבדל בין תורתו של רבי שמעון בר יוחאי ותורת שאר הרבנים? זה הנושא שלנו. תורת שאר הרבנים, תנאים, כן? הייתה תורה אמיתית לגמרי, אבל תורת הנגלה. לא קשורה די הצורך עם המידות הנסתרות של התורה. תורת רבי שמעון בר יוחאי זה תורת הנסתר. ולכן, זכותה של תורתו של רבי שמעון בר יוחאי היה כל כך גדולה שאמרו שהמגפה נפסקה. אז זה פשוט מאוד, צריך לקשור את שני הכללים האלה. תורת חסד על לשונו, ואם אין תורת חסד על לשונו, זה מגפה, זה כישלון. ולכן קוראים לזה הילולה. אף על פי שהביטוי הילולה בארמית זה חתונה, כן? זה ידוע. הילולה בארמית בתלמוד זה חתונה. אבל מגדירים את ההזכרה של מיטתו של רבי שמעון בר יוחאי כהילולה. זה החתונה שנשמתו עם השכינה. ולכן זכות אותה תורה של הגאולה, שמביאה את הגאולה, הייתה הגנה לישראל באותה תקופה. זה דומה מאוד למה שקרה בחג הפורים. בחג הפורים יש לכם שני הממדים האלו. גם הצום ששייך לסכנה של מה שהיה עלול לקרות לקהילה, וגם החג של הגאולה עצמה. ומה שרציתי להוסיף, שכי בתקופה שלנו, שהתחלנו בעניין הגאולה, יש אותו דבר. כל המאורעות של הלוח הישראלי זה בין פסח לשבועות. יש קודם כל יום השואה, ואחר כך יום הזיכרון, ואחר כך יום העצמאות, ואחר כך יום שחרור ירושלים. וכל זה זה בין פסח לשבועות. ואנחנו מתקרבים לשבועות, זה מובן. אבל מה המשמעות של אותו זמן? זה זמן של ניסיון של גאולה, כשיש כישלון, יש שואה, כשיש זכות, יש הצלחה. זה מובן? אז השורש של העניין של יום העצמאות ושל יום שבועי ירושלים, זה ל"ג בעומר. זה אותה משמעות. אם יש שנאת חינם, אז יש כישלון של יציאת מצרים. אם יש אהבת חינם, אז יש הצלחה של הגאולה. אבל זה ההבדל בין תורת הנגלה ותורת הנסתר. שוב אני חוזר להסבר, לפידתי זה חשוב מאוד. ההוכחה שחסר משהו לתורת הנגלה, זה השנאת חינם שיש בין החכמים. יש הוכחה, לעובדה. תורה יש להם. מה קורה ביניהם? תורת השם פנימה. הבנתם את ה... לכן הזוהר אומר שבזכות לימוד הזוהר תבוא הגאולה. אז מה ההבדל בין הזוהר ושאר המדרשים, כל זה תורה, כן? ההבדל ואולי ההגדרה של תורת הנסתר לפי הנושא שלנו, זה מושיב יחידים ביתה. זאת אומרת, שוב את הניגודים שיש בין... זה מובן בין המדרשים. טוב, אם אין עוד שאלה, מכיוון שאני ממש מגיע משדה תעופה, פה אני כבר עייף. אז נתראה ביום רביעי בצרפתית, ואחרי שבועות נתראה ביום רביעי.